דף נ"ג עמוד א', 15 שורות מלמעלה. ואתמול כבר דיברנו, התחלנו לדבר על דיני דרוסה. כפי שביארנו אתמול, הדרוסה של המשנה ושל הגמרא מדבר על אותם ציפורניים של הזאב, של הארי, שיש בהם אותו ארס, אותו זיהום שהם מטילים בבעל חי הנדרה. אבל אין הכוונה כאן בלשון המשנה לאותו נקב נ"ג עמוד א', אכן כן, חולין, מסכת חולין, בבלי. אין הכוונה כאן לאותו נקב שבו האיברים הפנימיים נקבים או שהם נקבים לבית החלל. כמובן שכל נקב לבית החלל יש לנו פה חשש של טריפה, שמה הדקים נקבו האיברים הפנימיים. אנחנו מדברים על דין דרוסה מצד העניין של הארץ שבו. עובדת הגמרא, 15 שורות מלמעלה, נ"ג עמוד א', אמר רב כהנא משמיד רב שימי ברשי, אין דרוסה לשועל. שועל אין לו דין של דורס, אין לו את אותו ארץ בציפורניים. עומד הגמרא, הנה, והקיעת הרב דימי אמר מעשה ודרס שועל רחל במרחץ של בית היני, הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו יש דרוסה. אם כך, מה יסרב שבא אותו שועל ודרס את הרחל בבית המרחץ בהיני, במקום שנקרא בית היני, וחכמים אמרו שהרחל הזו התרפה מדין דרוסה. אם כן, יש דרוסה לשועל. אומרת הגמרא, אמר רב ספרה, היא חתולה, וזה לא היה שועל, זה היה חתול. וכבר אתמול ראינו שלחתול יש לו דין של דרוסה. אם נאמר שזה במקרה שמצילים ממנו, כן, מצילים ידיו, ממילא הוא כועס ודורס. איקה דאמרי, יש אומרים בדיוק הפוך. אמר רב כהנא משמיד רב שימי ברשי, יש דרוסה לשועל. כן, גם השועל דורס. הנה, והקיעת הרב דימי אמר מעשה ודרס שועל רחל במרחץ של בית היני, הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו אין דרוסה, אם כך מעשה לסתור. אמר רב ספרה, הוא כלב אב, בסיפור ההוא בבית היני זה לא היה שועל, זה היה כלב. לכו לאלמה, כפי שעוד רגע נראה, בכלב אין לנו דין של דרוסה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, נקיטינן, אין דרוסה לכלב. כלומר, באמת קבלה היא בידינו שמה שאין לכלב דין של דורס. אמר רביי, נקטינן, אין דרוסה אלא ביד, להפוקי רגל זה לא. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים דרוסה זה רק בגפיים הקדמיים של האריה, של הזאב, ברגליים, בידיים, סליחה. אבל ברגליים, גם אם הם ננעצות, אין להם שמה את אותו רעל, את אותו ארץ, ולכן אין דרוסה ברגל. כמו כן אומרת הגמרא, אין דרוסה אלא בציפורן, להפוקי שן דלא. כלומר, אם היא נוגסת את אותו בעל חי, אין לי בעיה של דרוסה. וזה עוד פעם מה מלמד מה שראינו גם אתמול. זה לא הארץ הזה, כמו שאנחנו מציירים, ארץ של נחש. מדובר שם על איזשהו עניין אחר, שיש בציפורן של הבעל חי, אותו זיהום, כפי שאמרנו, שזה יכול ללכת והולך ומתפשט, הולך ומתפשט. עומד הגמרא, אין דרוסה אלא מידת. להפוקי שלא מידת. כל מה שאנחנו מדברים על דרוסה, זה כשהזאב הארי דורס מרצון, הוא בא על מנת לתפוס את הטרף. אבל אם זה שלא מדעת, כפי שאומר רשי, אם אותו ארי זאב נופל מן הגג ותוך כדי הנפילה הוא גם נתקל באיזה רחל או משהו כזה, במקרה שכזה זה לא מדעת, אין דרוסה, אין דין של דרוסה, כיוון שהוא לא התכוון להטיל בה את הארף. כפי שאומר רשי, אף על פי שנתקע ציפורנו בגבה, אין משליך בארץ. אם זה זוהמה, כן, אז גם שאלו את זה בשיעור הראשון, אז או שצריך להבין שזה היה נתונים שידעו ככה זל, או שהם אמרו שיש הבדל בין אם שם ציפורן לבין ברצון, אז הציפורן גם נזכרת יותר, יוצאת מהכף של הבעל חי. סליחה? לא שזה לא אותו ארץ, זה מה שאנחנו אומרים, שהציפורן, הוא שולף ציפורניים בזמן שהוא רוצה לדרוס. ובזמן שהוא לא רוצה לדרוס, אז זה לא נכנס כל כך חזק. אומרת הגמרא, אבל זה גם כי זה רק השרות, זה לא מה שראיתי, זה כל פעם כך אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אין דרוסה אלא מחיים, להפוקי לאחר מיטה. כלומר, כאשר הבעל חי, כאשר הארי חי, אז הוא דורס, אבל אם הוא מת, כפי שמבינה כרגע הגמרא, ולאחר מיטתו הוא נפל על גבי הבהמה, אותה בהמה, ודרס אותה, אין דין של דרוסה. דרוסה זה רק מחיים, רק שהארי חי. אומרת הגמרא, הרי זה פשיטה, מה אני צריך ללמוד את זה? אומרת הגמרא, אמרי השתא, שלא מדעת אמרת, לא, לאחר מיתה מבעיה? הרי לפני רגע למדת אותי שכאשר הוא דורס שלא מדעת, אין דין של דרוסה, אז כשהוא מת ודאי אין פה דעת, מה אתה צריך לחדש? אומרת הגמרא, לא צריך עד דדריס, ופסקוע לידי. מה עוד אתם מבעד את דדריס שעדי זה הרי? כמש מנדה ידי דשאלי שעדי זה הרי. כלומר, המקרה הוא זה, אותו הרי בא ודורס את הבעל חי, ובעוד הציפורניים שלו, כף ידו תופסת את אותו בעל חי, באים וגודעים לו את היד לאותו ארי. היה לנו אבא מנה לומר, טוב, הגדיעה של הכף יד היא נעשית לאחר הדריסה, ולכן הבעל חי הזה כבר נחשב כדרוס. כמשמלן אומרת הגמרא שהטלת הארס היא לא בזמן הנעיצה של הציפורן, אלא דווקא בזמן שליפת הציפורן מהבעל חי. ולכן, אם הארי הזה בא ונעץ בו את ציפורניו וגדעו לו את ידו, אז ממילא בזמן שליפת היד, אם אחרי זה מוצאים, זה כבר לא נחשב, זה כבר נחשב שלא מחיים. למה זה לא מחיים? הרי ייתכן שהארי חי, אומר רש"י, עכשיו אנחנו מבינים שהמחיים הזה זה בכלל סיפור אחר. בדיבור המתחיל, לדרית מחיים, אומר רש"י, ולא הספיק לשלוף ציפורנו ממנה עד שפסקו את ידו. ומיתה דקאמר, אומר רש"י, מיתת העבר שנחתך. לא היה כוונה עם מיתת הארי כולו, אלא האיבר עצמו שנחתך, הוא מת, ועל זה אומרת הגמרא, שאם מת האיבר, הרי אין פה דין של דרוסה, כיוון שהוא מת כאשר הוא נעוץ, והארס, אותו רעל יוצא בזמן הוצאת הציפורניים. אומרת הגמרא, מה עוד התקן? אמר רב ברורון, אמר רב, הריש נכנס לבין השברים ונמצא ציפורן בגבו של אחד מהן, על פניו, אם היינו אומרים את זה כאן, היינו אומרים, היינו עוצרים, היינו אומרים, ודאי, השור הזה נחשב כדרוס. אומרת הגמרא, אין חוששים שמרי דרסו. אין חשש. למה? מה הייתה אמה? רוב הריות דורסין, ומיותן אין דורסין. זה נכון. אכן רוב הריות, כשתביא אותם ליד השור, ינסו לדרוס אותו. ומיותם אין דורסין. ואף על פי כן, אנחנו לא נחשוש לדריסה. למה? וכל הדורס אין ציפורנו נשמטת. וזאת הועיל וציפורן יושבת לו בגבו, אימר בכותל נתחכך. אנחנו תולים את זה במקרה אחר, אנחנו רואים שהשואל הזה, השור הזה נתחכך בכותל, והכותל היה שם הציפורן של אריה, ולכן זה ננעץ בגבו. אבל כשהארי דורס, הוא לא משאיר את הציפורניים שלו יוצא לשור, אין דרכה של ציפורן להינטל, להישמט. ולכן, אף על פי שרוב הריות אכן דורסים הם, כיוון שיש לי פה מקום לתלות ולומר ש... הוא נתחכך בכותל, והדבר המצוי הוא שהציפורן אינה נשמטת מן האריה, על כן אני אומר שאין פה שור דרוס. עומד הגמרא, אדרבה, רוב שברים הרי מתחככים, ומיותן אין מתחככים. נכון, שור מתחכך בכותל, להתגרד. וכל המתחכך, אין ציפורן יושבת לו בגבו. הרי איפה אתה מוצא שציפורן יושבת בגבו של הארי? זה, מה, זה דבר לא מצוי. וזהו, הועיל וציפורן יושבת לו בגבו, אימר הארי דרסו, אז לכאורה היה צריך קצת לומר שהארי דרס אותו. לכן אומרת הגמרא סיכום הדבר כך, איקה למימר אחי ואיקה למימר אחי וכמילתי החזקי. כיוון שיש לך צד אחד לומר שמה, שזה הרי אין מצב שבו, מאוד מאוד לא מצוי שבו הציפורן תשמט מן הארי, מצד שני גם לא מצוי ששור שמתחצך בכותל פתאום ציפור, הוא מוצא ציפורן בגבו של הארי. לכן אנחנו אומרים העמד דבר על חזקתו, כיוון שאתה לא יודע פה המצב, עמד נדע חזקתו, והשור הזה הרי הוא בחזקת שור שאינו טרפה, ולכן אתה יכול לשחוט אותו כדת וחדין. עומדת הגמרא, הוא כמילת החזקי, אבלי ספק דרוסה, ואבלי ספק דרוסה, ורב לטעמי דאמר אין חוששים לספק דרוסה. כלומר, שיטת רב, כפי שעוד רגע נראה, שאין חוששים לספק דרוסה. אומרת הגמרא, אמר אביי, לא אמרן אלא ציפורן. כל מה שאנחנו אומרים שזה ספק דרוסה, כיוון שסוף סוף יש לו ציפורן בגב. אבל אין לי בעיה עם זה, כי רב לא חושב שזה ספק דרוסה, כל זה כאשר מוצאים ציפורן בגבו. אבל אם מצאנו מקום ציפורן, חוששים. אם אנחנו רואים רק את הנקב, בלי ציפורן שם, אלא נקב של ארי, במקרה זה אנחנו חוששים לדרוסה ואנחנו מחמירים. לכאורה ההפך השכל, אתה רואה ציפורן, אתה אומר היא לא דרוסה, רק מקום ציפורן היא כן דרוסה, לא, לא ההפך השכל, כי הרי הסיבה שאנחנו לא מטריפים אותו, לא אומרים שהיא דרוסה כשיש ציפורן, כי זה מיעוט שהציפורן תשמט. אבל אם אנחנו רואים חור, אז כנראה שהיה פה ציפורן והוציא את והרי שלח את כפו ממנו, ולכן ודאי שאני חושש לדרוסה. אבל מקום ציפורן, כן. וציפורן נמי לא אמרן, כל מה שאמרנו לגבי ציפורן, שמה שאנחנו לא חוששים לדרוסה, לא אמרן אלא לחה. אבל יבשה אבדה דמשתמת, באמת שהציפורן לחה, וכפי שאומר רשי, שהציפורן יש עליה סימני דם. במקרה שכזה, אני אומר שבדרך כלל ציפורן כזאת לא נשמטת. ולכן אני יכול להגיד שזה ספק דרוסה, ורב אומר שספק דרוסה הוא מקל. אבל אם הציפורן הנעוצה בגבו של השור היא ציפורן יבשה, ציפורן יבשה דרכה להישמט. ולכן אין לי פה צעד להגיד שזה ספק דרוסה, ואני מחמיר עליה כדין דרוסה. כל מה שאמרנו, דיברנו על אותה ציפורן הנעוצה בגבו של השור בציפורן הלכה, אנחנו לא חוששים, ואנחנו חושבים ספק דרוסה, ורב מקל בספק דרוסה. אבל אם ציפורן יבשה, ציפורן יבשה אכן דרכה להישמט, ולכן יש פה דין של דרוסה. אומרת הגמרא, כל זה נמי לא אמרן ולכה, גם לגבי ציפורן הלכה שאנחנו מקילים בה, נמי לא אמרן אלא חדה, אבל תרתי ותלת חיישינן, אם יש שם יותר מציפורן אחת, שתיים ושלוש, ודאי אנחנו חוששים לדרוסה, והוא דקיימה בדר דסיחופי, וכל זה כאשר הן עומדות בצורת כף ידו של הארי. כלומר, עד כדי כך שאנחנו רואים כמה ציפורניים והן גם מסודרות בסדר הנכון, ולבוא ולתלות את זה בנתחככה בכותל, זה כבר כמובן רחוק מאוד, ולכן אנחנו אומרים שמדובר פה על מצב שבו הארי דרס, וכנגד הרגילות הציפורן נשמטה, אותם ציפורניים נשמטו ונשארו בגבו של השור. איתמר, עכשיו אנחנו רואים גוף העניין. איתמר, רב אמר, אין חוששים לספק דרוסה, ושמואל אמר חוששים לספק דרוסה. עכשיו הגמרא גם תבוא ותאמין לנו מקרים שונים, ובעצם היא תצייר לנו כמה תיאורים כדי להגיע להסבר מה זה בדיוק ספק דרוסה. אבל גם אנחנו רואים אצלנו, כשיש לנו ענייני דרוסה בנסתפקו למשל לגבי אותו שור עם הציפורן, שאפשר לתלות את זה בנסחתך בכותל, וגם זה לא סביר שהציפורן תשמט, על זה נחלקו רב ושמואל. איתמר רב אמר, אין חוששים לספק דרוסה. סליחה? דרוסה. בניגוד, אנחנו יודעים הרי, ברוב הדברים אנחנו אומרים, ספק דאורייתא לחומרא, ספק טרפון אנחנו אומרים, בדרוסה הוא בא ומקל יותר. רב אמר, אין חוששים לספק דרוסה, ושמואל אמר, חוששים לספק דרוסה. אומרת הגמרא, דקולה על מה ספק על ספק לא על, אימא לא על. עכשיו הגמרא תביא כל מיני ספקות. אם יש לנו פה עדר של שברים, ואנחנו מסתפקים האם היה פה אריה או לא היה פה אריה, האם הגיע או לא הגיע אריה, ספק על, ספק לא על, אימא לא על. אנחנו לא, אין לנו צד לבוא ולחשוש, לומר, אוי, אולי שם היה פה אריה והוא דרס. לא, אימא לא על. סליחה? בלי שום סימן חיצוני. אולי בגלל הדברים הבאים, אז אנחנו כבר באים ואומרים, מה פשוט? מה פשוט לנו? זה מה שכרגע שאלו, אז אני אומר, אולי, אגב, הדברים הבאים שנראה, הגמרא מסבירה את דברים שהם פשוטים. זה פשוט, לכולי אלמה, זה מה שהגמרא אומרת. כולי אלמה, ספק על, ספק לא על, אנחנו לא חוששים, אימא לא על. ספק על בספק שונרא, אתה רואה שם איזשהו משהו, מסתובב בעדר, רק אתה לא יודע אם זה כלב או חתול, והרי כבר ראינו לאל, שלגבי כלב אין דרוסה, אצל חתול יש דרוסה, אימא קל בעל. גם כאן אנחנו נאמר שהלך פה הכלב ואנחנו לא נחשוש. אומרת הגמרא הלאה, מה קורה אימא כלבל שתי קביעיתו בניו, אם יש שם אריה בין בעדר, באותו עדר של שברים, אבל מה הוא שותק ויושב שם, אנחנו רואים אותו רגוע, שמח וטוב לב, מה הדין? האם נאמר שהוא דרס אחד מהשברים ונאסור את כל העדר או לא? אומרת הגמרא, אמר של משאבי, אנחנו נגיד לו, הם יש, עשו פיס, כן? קרתו ברית שלום, השברים והאריה, הכל טוב ויפה, וגר זאב עם כבש. אומר רש"י, של משאבי, עשה שלום עמהם כדרך כמה חיות שנעשות תרבות, וגדולות עם בני אדם ובהמות ואין מזיקים. זה הארי מתורבס, הביא אותו מהקרקס, הוא יושב שם ליד השור, לא נוגע בו.
גדל
את השימון פרס. הלוואי במה שהיה גודל שם היה באמת שלום. אבל... טוב, אומרת הגמרא, בכל אופן, אז שאל משל. קטר רשת אחד מניו, נח מריתך, כלומר, מה קורה אם אנחנו רואים באמת את אותו עדר של שברים, שמה, ואחד מהם, הארי כבר חיסל אותו. אומרת הגמרא, עכשיו השאלה מה אנחנו חוששים לגבי שאר השברים. האם נאמר שכל שאר השברים הם בספק דרוסה, שמה הוא דרס אותם ואנחנו נאסור את כל השברים, או שמה כיוון שאנחנו רואים אחד החול, אז הוא זה שנטרק והשאר רגועים. אומרת הגמרא, זה באמת נח מריתחי, אני לא חושש. אומר רשי, נח מריתחי בהני, ולא חשין אלי דריסה באחריני, הוא הוציא את זעמו על השור הזה, חיסל אותו, כרגע טוב לו, הוא יושב ורובץ כדרכם של עריות, ושאר השברים אני לא חושש. הלאה, איהו כמהווי ואינו כמקרקרן. מה קורה אם האריה הזה נוהם והשברים גם הם מייללים שם, מקרקרים? אומר רשי, בדיבור התחיל האחרון בעמוד מקרקרין, גואות, השברים גואים. אומר רשי, שיעור קצר בלשון, כן? דקה של, איך אמרו את זה? דקה, רגע של עברית, כן? אומר רשי, זה לשון צעקת ארי לחוד, ולשון צעקת כל בהמה לחוד, לכל בהמה, תלמד עברית, לכל בהמה יש לה את הלשון שהצעקה שלה נחשמת. כגון, אומר רשי, כמו בלשון עברית, נוהם לארי, גואל לשור, אורג לאייל, סוהל לסוס, צפצוף לעופות, וחורד, חרץ לכלב. אז פעם הבאה כשאנחנו מדברים, שואלים את הילדים, אפשר לשאול אותם, איך אומרים על האייל שהוא פועה? אורג, הרוג. אומרת הגמרא הלאה, בכל אופן במקרה שלנו, כאשר יש לנו אריה נוהם, רגע של עברית, רגע. אריה נוהם, והשברים גם הם שם שומר רשי גויים. מה הדין? אומרת הגמרא, באודיקה מבעתה ההדדה, נונגים על עמוד ב', הם בעצם פוחדים זה מזה, כשם שהם נבעתים ממנו, כך גם הוא נבעת מהם. וגם במקרה שכזה אני לא חושש לדרוסה, אין לי אפילו ספק דרוסה, כיוון שאני רואה שהארי עצמו גם הוא נוהם, אז הוא בעצם בפחד. כי פליגי, דיהו קשתיק ואינו כמקרקרן. כל מה שנחלקו רב ושמואל לגבי ספק דרוסה, זה כשהוא רגוע, הארי הרגוע, והשברים פוחדים. מר סבר מעשה כעביד בו, ומר סבר מחמד ביעוטותי יהודקה עבדן. שמואל סובר שבמקרה שכזה אני כבר, סליחה, רב סובר במקרה שכזה, אני לא חושש לספק דרוסה, למה? כיוון שהוא רגוע, הוא כנראה שלא כבר קיבל. אז הם כבר עכשיו לא בגדר של דרוסה. לכן אומר רב, במקרה שכזה ספק דרוסה, כאשר האריה רגוע והשברים צוהלים, השברים גויים, במקרה שכזה אומר רב, אין לי בעיה, למה? הוא רגוע, הוא כבר לא דורס. שמואל סובר, לעומת זאת, אומר סבר, מחמת, סליחה, הפוך, בדיוק הפוך. הוא סבר מחבט ביוטיטי הוא דקה עבדן, כלומר הם עושים את זה מחמת החשש, אבל בעצם אין לנו פה מישהו דרוס. עוד פעם נסביר את זה. עוד פעם, שמואל סובר שמה? שאנחנו רואים שבספק דרוסה אנחנו מחמירים, כלומר אם האריה הוא רגוע והשברים בויים, זה אומר שהארי כבר דרס מישהו, הארי כבר דרס אחד ולכן הוא רגוע. עכשיו אני לא יודע את מי הוא דרס, אז אני יכול לבוא לאסור את כל העדר, אבל במקרה שכזה של ספק דרוסה, אני אחמיר. למה? בגלל שאני כבר אומר שהארי דרס מישהו. לעומת זאת רב יאמר, לא, כל עוד הם, כל עוד השברים הם ככה גויים, זה אומר שעדיין לא נדרס פה אף אחד, ולכן בספק, זה לכן ספק דרוסה שאני אבוא ואני אקל בו. לא, כי אתה לא יכול לעבור כנראה על כל השברים ולראות את כולם, לבדוק את כל השברים כולם לאורך כל האזור הדרוס. כנראה שזה לא היה דבר שאפשרי לעשות. בכל אופן אומרת הגמרא הלאה, אמר המימר, הלכתה חוששים לספק דרוסה. ההלכה אומר המימר, חוששים לספק דרוסה, כשיטת שמואל. אמר לרב אשי למימר, היי דרב מאי, ומה תעשה עם שיטת רב שאמר שלא חוששים לספק דרוסה? אמר לי, לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי, הוא לא קיבל לדברי רב. והיא בהתאימה, יותר מזה אני אומר לך, הדר ברב לגבי די שמואל, אם תרצה לבוא ולשמוע, אני אומר לך שרב חזר בו והודה לשמואל שמה? שחוששים לספק דרוסה. למה? דאו שרקפה דספק דרוסות דעתה לקמי די רב. אומר רשי, שרקפה צל מלא עופות שנכנס הנץ ביניהם. אז מדובר על מקרה של ספק דרוסה, אני ראינו את הסל הזה, יש לנו שם עופות מקרקרים, והנץ נכנס ביניהם, אני לא יודע בוודאות אם הוא דרס או לא דרס, הביאו את הסל הזה לפני רב, שדרינו לקמד שמואל. אמר רב, אני לא פוסק, קחו את זה לשמואל. מה עשה עם שמואל עם זה? חנקינו ושדהינו בנהרה, חנק, הרג את כל אותם עופות, זרק אותם לנהר. אומרת הרמה, קודם כל, לענייננו, ביסר כדעת אך לא עד הרבה, אם רב לא חזר בו, נשרינו, הרי זה ספק דרוסה, באו לרב, היה אומר, כל העופות כולם מותרים, אלא מאי, עד הרבה. אז מה תאמר? שהוא חזר בו, נכון? ועכשיו לכן, אם כך, נשרינו, אז למה אתה שולח את זה לשמואל? תסור את זה אתה, אם כך אין מכאן ראיה שהוא חזר בו. אלא אומרת הגמרא באמת, אטרי דשמואל הווי, ולכן הוא לא פסק. רב לא רצה לפסוק, זה היה המקום שנהגו בו כדיני שמואל, לכן הוא שלח את הסל של העופות הזה לשמואל, אבל אין החינמי. ייתכן שרב עדיין סובר, שמה? שבספק דרוסה אנחנו מקילים. אומרת הגמרא, עכשיו בוא נסתכל על עצם העניין של שמואל. אז הגיע לפני שמואל, סל מלא בעופות, ספק דרוסה, שיטת שמואל ספק דרוסה אסורה. מה אומר שמואל? הוא לא אומר אסור. הוא חונק את העופות וזורק אותם בנהר. שואלת הגמרא, למה למחניקינו לשנינו אחי בנהר? בסדר, אסור לאכול אותם, שחרר אותם לחופשי, זרוק אותם לנהר, מה פתאום לחנוק אותם? אומרת הגמרא, מפריחן וסלקן. אני חושש שהרי הם יפרחו ויעופו ומישהו יתפוס אותם, והרי הם ספק דרוסה, ולשיטת שמואל ספק דרוסה אסורה. אז לכן יש פה חשש איסור, אני לא יכול לשחרר אותם. ולשינו 12 חודש, ספק, לא, ספק אתה אומר על משהו דיני, אבל אם מישהו תפס אותו, אם מישהו תפס את הדבר הזה, אז הרי אצלו זה ספק אחד, אז אתה מכשיל אותו. מה זה ספק? אז כשיש לך באותו דבר, זה ספקות. אומרת הגמרא, ולשנינו 12 חודש, אם אתה, אז תשאר אותם 12 חודש, וכדין טרפה, אם היא חיה 12 חודש, היא לא טרפה, אז תוכל לפשוט את הספק שלך. אומרת הגמרא, אתי בהולידי תקלה, לא, יש לנו חשש. לא, זה אמרנו לא, אמרנו שימול, זה בנפולה. זה חשש של ריסוק איברים. באופן כללי בטרפה, אנחנו לא, כאן אנחנו לא יכולים, יכול להיות שהיא דרוסה, הרי דרוסה זה אותו רעל, כן, אותו שהוא הולך ומפעפע בה. זה, כשאנחנו מדברים על נפולה, אם התרסקו איברים, היא לא יכולה ללכת. עצם ההליכה מעידה שלא היה ריסוק איברים. כאן רק השאייה של 12 חודש מלמדת אותי שהיא לא הייתה דרוסה. אומרת הגמרא, לא, אתי בלודית הקלה. לא, אני חושש שהעופות יפרחו, שילחו, שיתבלבלו. אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, ולסבינו לעובדי כוכבים, בסדר. סוף סוף, אז הישראל אסור באכילה, אבל תמכור את זה לעובדי כוכבים, אז ולסבינו לישראל, ולכן נמכור את זה חזרה לישראל, ונמצא אתם מכשילם. ולחניקינו ולסבינו להשפע, בסדר, אתה רוצה להרוג אותם, הבנתי. מה אתה צריך את הטקס הזה, לזרוק את זה בנהר, אתה שמואל הולך עם כל הפמליה וכו'. זרוק את זה להשפע. אומרת הגמרא, עד שאתה שואל על ההשפע, ולדמך נשדינו לכלבים, לפחות תרוויח מזה, יש לך משהו שאתה יכול להכיל את הכלבים, הרי זה לא איסור הנאה. אז מה, למה שמואל עשה את המעשה הזה? אלא אומרת הגמרא, לפרסום ממילתא דאיסורא. שמואל עשה דווקא את העניין הזה, דווקא הלך, כינס את כל העיר כולה, מודעות, הולכים לנהר לזרוק את אותם תרנגולים, ללמדך שאכן ספק דרוסה אסור. ונחלקו פה בראשונים, הרי סוף סוף בעל התרנגולות מופסד. הרי הוא יכל להכיל אותם לכלבים. אז לכן יש כאלה שאומרים ששמואל שילם לו את שווי הנבלה. אבל מצד הלימוד של הדבר, לפרסום המילתא, עשה מה שעשה. עובד הגמרא, ההוא ברעב זדאב ברבשי. היה אותו אבז של רבשי, על לביני קניה, נכנס לבין קני הסוף. וכאשר הוא יצא נפק, עתה, כי ממס נסקו עויה, דמה. כאשר הוא בא, רואים שהצוואר שלו מלא בסימני דם. לכאורה, יש חשש דרוסה. אמר רבשי, לא אמרים לנו ספק כלבה, ספק שון ראי מר כלבה? הרי כשדיברנו על העמוד הקודם, אמרנו, אם יש לנו דרוסה ספק כלב, ספק חתול, אנחנו נקל ונאמר ספק כלב, שהוא לא דורס. החנמי, ספק קניה, ספק שון ראי מר קניה מחיה. הרי ייתכן שהוא נפצע על ידי זה שהוא נחתך על ידי קנה הסוף. הרי זה דבר ידוע שזה חותך. אם כך, למה אתה תולה ואתה אומר שזה דרוס? שם הוא נחתך על ידי הקנה ואינו דרוס. אמר בני רבי חייה, ולכן ממילא הוא בא רצה להקל. אומרת הגמרא הלאה, אמר בני רבי חייה, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. כל מה שאנחנו נראה, וגם אנחנו נראה את זה בדף השם בהמשך קצת יותר בפירוט, כאשר אנחנו באים ואנחנו רוצים לבדוק את הבעל חי, האם הוא דרוס, או לא דרוס, איפה בודקים? מהו המקום שבו אנחנו חושבים לדרוסה? אז אמרו בני רבי חייא שהבדיקה היא כנגד בני מאיים. כלומר, החשש שלי הוא שאותו בעל חי דרס אותו כנגד בני מאיים, והארץ הולך ומתפשט ויבוא וינקב גם את אותם בני מאיים. אז זה האזור שצריך להיבדק. רש"י אומר, בדיבור המתחיל, צריכה לבדוק גבה וקריסה וצידיה וכל שכנגד בני מאיים. ואם העדים שם הבשר, שם קוצדורדה, זהו הארץ. וטרפה, מדוע? שסופו לסטרוף עד שינקוב את בני מאיים. ואם לא העדים בשר שם, אין צריך לבדוק במקום אחר. שאין דרוסה אלה כנגד בני מאיים, זה לא מטרפה במקום אחר. אם הוא נתן, תפס אותה ברגל, עוד מעט נראה קצת פירוט בעניין הזה, לא צריך לבדוק שם. כל הבדיקה שלי זה כנגד בני המים, זה החשש של הדרוסה. אם הוא בדק וזה בספק דרוסה, אז לכאורה זה בסדר. אז הוא יכול... במקום שכזה אנחנו אומרים שהוא... מה, שיפתח את התרנגולת, תרנגולת. בכל אופן, במקומות אחרים, כל מה שראינו, גררה ושמואל נחלקו במקום שבו אתה לא יודע בכלל. נכנס הארי בין השברים, הוא שקט, אתה לא יכול ללכת לבח, אתה לא תשחוט עכשיו כל שור שור ותבדוק אם יש שם עדים. אולי גם פה, אולי גם פה זה לא... סליחה? פנימית, פנימית. הבדיקה היא פנימית. הבדיקה היא פנימית. עובדת הגמרא, אמר יוסף, הד בני רבי חייא, כבר פרשה שמואל. דאמר שמואל, דאמר שמואל, הנה אני רואה שדרך אגב בתוספות הוא מביא את גם דברי הקונטרס, אבל בדרוסה רק תחילתו הוא אומר פרש הקונטרס גורן ספק דרוסה טרי או שדרסה ואין מקום הדריסה ניכר מבחוץ, מה שמדי ודאי דרוסה לא מעני הבדיקה, וכן פרש הרב הרבי יצחק בר מאיר זל, דוודאי דרוסה אין הבדיקה שפעמים שמעדים הבשר ואינו יכול לכוון יפה ונראית יש בדיקה אפילו לוודאי דרוסה מדאמר וכו' וכו'. כלומר כל המקרים שלנו זה רק בספק. עכשיו לגבי התרנגולים אלה חינם, יכול להיות שזה לא היה אפשרי או משהו כזה, אבל כשיש לנו ודאי דרוסה אני לא צריך לבדוק הבדיקה על פי דברי תוספות, לא תגיד, רק שבספק דרוסה. אומרת הגמרא, עד בני רבי חייא כבר פרשה שמואל, דאמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. אז זה כבר למדנו את זה שהדריסה דרוסה, הבדיקה היא כנגד בני מאיים. באי אילפה, יש דרוסה לסימנים או אין דרוסה לסימנים? אם אני רואה שהיא נדרסה באזור הסימנים, הקנה והוושת, האם אני חושש שגם הסימנים יכולים להיפגם על ידי אותו רעל או לא? אמר רבי זירא, עד באי אילפה, כבר פרשה רב חנן בר רבא, דאמר רב חנן בר רבא, אמר רב, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו ואפילו בסימנים. כלומר, יש לי חשש, גם הסימנים יכולים להיפגם על ידי אותה חלל. אף על פי שאנחנו אומרים שבאמת, בדרך כלל אנחנו ראינו גם לאלה שהסימנים קשים הם, למשל לעניין של נפולה, אנחנו אמרנו שאין לי בעיה עם הסימנים, לגבי הדרוסה, אני צריך לבדוק גם כן בסימנים. באי אילפה. סימנים שנדלדלו בכמה. אז אגב זה שאנחנו מדברים כבר לגבי הסימנים, שואלים לגבי, ולגבי דרוסה, שואלים לגבי סימנים שנדלדלו. הכוונה, השאלה היא זאת, אנחנו, הסימנים עצמם, הקנה והבשת, מחוברים באזור של הקודקוד, הם מחוברים לעצם הלחי, לעצמות הלחיים. כאשר יש לי מצב שבו הסימנים האלה ניתקו מלעצמות הלחיים, בלשון הגמרא נדלדלו, הרי זה טריפה, זה אחד הדברים שמטריפים. השאלה היא עד כמה הם צריכים להיות מנותקים. וזה מה ששואלת הגמרא. אומרת הגמרא, הסימנים שנדלדלו, בכמה? אמר רבי זירא הד באי אילפה כבר פרשה רבא בר חנה, דאמר רבא בר חנה אמר שמואל, סימנים שנדלדלו ברובן. אומר רש"י, נדלדלו, נעקרו במקומות הרבה. כלומר, רוב המקום המחבר צריך להיות עקור כדי שזה יחשב כטרפה. באי רבי עמי, המססה מהו? כלומר, אנחנו עכשיו מדברים על מקרים אחרים שהוא דרס אותה ב, למשל בירך. הרי מצד הדרוסה שבה אין לי בעיה, כי כל מה שאמרנו עכשיו זה רק בבני מאיים ובסימנים. זה החשש של הארץ, אותו ארץ של הדריסה. אבל הוא דרס אותה באזור הירך. ומה שקרה בעקבות הדריסה הזאת זה שחלק מהבשר נרכב. הארץ שם גרם לאיזשהו ריקבון בבשר. האם זה מטריף או לא מטריף? למה שזה יטריף? אומר רש"י, דיבור המתחיל, המססה מהו? כגון דרסה בירך שלא כנגד החלל. וראינו שנרכב הבשר לאחר נרכב הבשר, כן? נרכב כפי שמתקן בוגר דבח, שנרכב הבשר לאחר זמן, מהו? האם יש לנו דין של טריפה או לא טריפה? נחזור לגמרא ואחרי זה נראה ברש"י. עומד אמר כך, המססה באי רבי ימי המססה מהו? אמר רבי זירא הד באי רבי ימי, כבר תשע רבי יהודה. דאמר רבי יהודה אמר רב, בדרוסה עד שיעדים, בשר כנגד בני מאיים. כשאנחנו מדברים על דרוסה, זה רק הבשר כנגד בני המאיים, נתמסמס הבשר. רואים אותו כאילו אינו. אבל אם יש לי דרוסה גם במקום שהוא לא כנגד בני מאיים, ונתמסמס הבשר, רואים אותו כאילו אינו. אומר רש"י, נתמסמס הבשר במקום אחר, רואים אותו כאילו אינו. ואם יש בו טרפות בניטל כולו, כגודן, צומת הגידין, טרפה, דיינמי כנטול דמי, וזה בעצם העניין. אם יש לנו, יש לנו מקומות שאם הם נטולים, אם הם אינם כאן לפנינו, זה טרפה. למשל, אם ניטל הצומת הגידין, במקרה שכזה זה טרפה. מה קורה אם אותו דריסה הייתה באזור הירך, ועכשיו בעקבות הדריסה, האזור של צומת הגידין נתמסמס, נרכב. אומרת הגמרא, רואים אותו כאילו הוא אינו. אף על פי שכרגע הבשר עוד קיים, אבל כיוון שהוא רקוב, מבחינתנו הוא כאילו אינו, והרי זה כאילו ניטל צומת הגידים, והבמה הזאת טרפה. למה שתהיה נבלה? אבל היא חיה, אין לי בעיה עם זה. זה לא נרגש. עכשיו תלך ותשחוט אותה. הרי זה טרפה. וכשניטלו צומת הגידים, בלי ריקבון, זה נבלה? זה לא נבלה. אם אינה רכובה ולמטה, זה דברים אחרים, אבל כאן נצלה צומת הגידים. נו. אומרת הגמרא, זה לא מחלה, זה כאילו אינו. זאת אומרת, בגלל הארץ הזה זה נרכב, זה כאילו אינו. כאילו ניטל. אם זה ניטל, זה דין רגיל של ניטלו צומת הגידים. זה טרפה. אומרת הגמרא, היחידה מתמסמס. תסביר לי מה זה נתמסמס. אני אראה כל איזשהו לחלוכית בבשר, זה כבר נחשב כנתמסמס. אמר רבון הברידה רב יהושע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי, כל כזה מפצע שכשהוא יבוא לווטרינר הוא יוריד את הבשר כי זה מבחינתו כבר מת, עד שהוא מגיע לבשר החי, זה נחשב מבחינתנו נתמסמס. אמר רבה שכאבין על בי רב כהנה, איתו כמנה היא ראה, דחייה ומיית ולעיית ושפיר, וחייה ומידלולה, הווי מתלטה ונפלה צילצה צילצה. כלומר, הביאו לפנינו כשהיינו אצל רב כהנה ראה. והריאה הזאת, כשהיו מעמידים אותה על גבי שולחן, היא הייתה נראית כאילו היא בסדר, היא מושלמת, חד המחתה. אלא מה, כאשר באת לקחת אותה, פתאום גילית שזה בעצם פאזל, שמורכב איברים-איברים, הריאה הזאת לגמרי מפורקת. מה הדין? ותריף נלה, אומרת הגמרא, למה? מדרבון הברי דרב יהושע, זה בדיוק הדין שראינו של רב יהושע, שכל שהרופא גורדו ואינו, זה נחשב כנתמסמס, אז הריאה הזאת בעצם מבחינתנו היא כאילו אינה. זה כבר היה מצב שבו הריאה מפורקת לגורמים, היא איננה ולכן היא טריפה. אומרת הגמרא, רב נחמן אמר, בקוץ? מה קורה אם אותה בהמה יש בקוץ? אז הרי אין פה דין של דרוסה מצד הארץ, כי הרי אין בו ארס, אבל הדין הוא עד שתנקב לחלל, אם הקוץ הזה ניקב וניקב לתוך חלל הבטן, במקרה שכזה אני חושש, שמה זה ניקב גם את הדקין, את המעיים וכולי, ואני צריך לבדוק את זה. בדרוסה, מי שיעדים בשר כנגד בני מאיים, דרוסה די לי שאני רואה את האודם של הבשר באזור שהוא כנגד בני מאיים, במקרה שכזה אני כבר יודע שהיא דרוסה, יש שם ארס, ואני חושש שהארס הולך ומתפשט לבני המאיים. רב זביד, מתני אחי, בדרוסה מי שידים בשר כנגד בני מאיים, בסימנים, עד שידים וסימנים עצמם. בדרוסה, אם זה בני מאיים, די לי שאני רואה שהבשר שקרוב או חופה את בני המאיים, כבר הוא מאדים, אני יודע שהארץ הזה ילך להתפשט. ואז אם זה ינקב את בני המאיים, כפי שראינו ברשי לאל. אבל אם יש לי אוזם כזה בבשר שליד הסימנים, כאן אני כבר לא חושש שהסימנים ינקבו. אלא מה? אלא אם כן אני רואה אודם בסימנים עצמם. כיוון שסימנים קשים הם, סימנים זה קנה ובשת. סימני השחיטה. קנה ובשת. אז אם אני רואה את האודם בסימנים עצמם, אני כבר יודע שהארס שם תיאפח, נחל, ויש לי שם נקב. אבל אם הארס הוא בבשר ליד הסימנים, אני לא חושב שהוא ילך ויחלחל ויתפשט לכיוון הסימני, כי סימנים קשים הם. אומר רש"י האחרון בעמוד עד שידימו הן עצמם, אבל משום האדמת בשר שכנגדם לא מתערפה, דרוב סימנים קשים הן, ואין ארס שולט בהן, אבל כי ידימו הן עצמם, הרי נגלה ששלט בהן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפי, באי רב ביבי בר אביי, ושת נקובתו במשהו, דרוסתו במשהו. זה כבר הרי למדנו לעיל, שוושת, עצם הניקוב שאם הוא נקוב במשהו, הרי זה טרפה. ממילא גם אם יש שם ארס במשהו, אני רואה הדמימות קלה של ארס, זה כבר גם כן טריפה. למה? כיוון שבמקום שיש הדמימות, כנראה שגם נקב. אבל קנה נקובתו בקיסר. הדין של קנה זה שרק אם הוא נקוב עד כדי מיסר ואילך, רק אז הוא טריפה. פחות מזה, זה לא מטריף את הקנה. דרוסתו בכמה? סליחה? מה אפשרת אין עודם בקנה? כן, כלי דם. בכל אופן, אפשר לראות שם את הדריסה. והשאלה היא, כאשר רואים את הדריסה בקנה, בכמה? האם גם אני צריך שהדריסה, הסימן שלה יהיה בקיסר, או שמה די לי במשהו? בתר דבאי הדר פשטה, אחד זה ואחד זה במשהו. אמנם יש הבדל לגבי הנקב בין קנה לוושת, אבל לגבי הדריסה בין קנה ובין וושת, במשהו. יתיב, אומרת הגמרא, מה היא טעמה? סליחה, מה היא טעמה? זיירי מקלקלי באזיל. אמנם כרגע בקנה זה במשהו, אבל דרכו של ארץ הזה ללכת ולהתפשט עד שזה יגיע אפילו ליותר מכדי שר, ולכן זה כבר טריפה. יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמי דרב נחמן. ויתיב וכאמר, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. אז זה ראינו כבר בעמוד הקודם, שהדרוסה, איפה אתה צריך לבדוק אותה? אתה לא צריך לבדוק בירך, אתה צריך לבדוק כנגד בני המאיים. שם הבודקים. אמר לרב נחמן, האלוהיקים, לשון של שבועה, מורי ברב מקפה ועד עצמה. אומר רב נחמן, לא רב, אני יש לי שמועה בשם רב, שהוא הורה שהבדיקה של הבני מאיים זה מהקף עד, עד עצמה, עד הירך. שואל גם מה היא קפה? מה זה הקפה הזאת? אילי, מה קפה די ידה? אם אתה מדבר על העצם של החיבור של היד, של הזרוע הקדמית אל ה, של הבהמה, היינו כנגד בני מאיים. זה בדיוק האזור שהוא בני המאיים. מהירך, שזה החלק האחורי, או מהקף, שזה החלק הקדמי, מהקף ועד הירך, זה בדיוק החלל הבטן, זה האזור של בני המאיים. אז מה הוא חידש? זה בדיוק מה שאמרנו. אלא צריך לומר שהקפה הזו זה לא הירך, זה לא הרגל, אלא, אומרת הגמרא, אלא מקפה דמוחה, הכוונה היא מהתחילה, מהיציאה של המוח. כפי שאומר רש"י, קפה דמוחה, קפה גולגולת, דהיינו כל החלל ואף כנגד הסימנים. אז אנחנו צריכים לבדוק לא רק את אזור של החלל של בני המאיים, אלא את הסימנים. כיסה לקרב חייה בר יוסף, השכיחינו לרבי יוחנן לריש לקיש. כן? כשבא רבי חייה בר יוסף מיבל, פגש את רבי יוחנן וריש לקיש בארץ ישראל, דייתי וכאמרי, דרוסה שאמרו, צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. ככה הם, זה היה השמועה שלהם, שרק כנגד בני המאיים, ולא כנגד הסימנים. אמר לו האלוקים, מוירי ברב, רב, הוא לימד אותנו שצריך מכפה ועד עצמה. וכפי שלמדנו, מכפה הכוונה היא כוללת הסימנים. אמר לריש לקיש, מנו רב, ומנו רב, ולא ידען עליהם. כל היום אני שומע, הרב אמר ככה, הרב אמר ככה. מי זה הרב הזה? כידוע, הרב היה בבבל. היה בישראל תחילה, אבל אחרי זה ירד לבבל. אומר ריש לקיש, מי זה אותו רב שמביאים שמועות בשמו? אמר רבי יוחנן, ולא נהיר עליה לאותו תלמיד ששימש את רבי רבה ורבי חייה, והאלוקים כל אותם שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, אני שימשתי בעמידה. אומן גבר הוא גבר בחולה. אומר לו רבי יוחנן, החברותה שלו, אומר לו, מה זאת אומרת? אתה לא יודע על מי מדובר? אתה לא, הרי היה אותו אחד שהיינו בישיבה, כן, רב שהיה בישראל, היינו בפנים, יושבים לפני רבי חייה, והאלוקים אומר, כל אותם שנים, הוא היה יושב, אותו רב היה יושב, ואני הייתי עומד, אני רבי יוחנן הייתי עומד, אומר רשי, דיבור המתחיל בישיבה, הוא היה יושב ואני עומד, שהוא חשוב ממני, היה גדול ממני. ומן גבר, ועל זה שואלת הגמרא, במה הוא היה חשוב ממנו? עומד הגמרא, גבר בחולה. אומר רשי, בתורה ובחסידות, דהיינו גם בלוימות, גם בהנהגה, הוא גבר בחולה. מיד פתח ריש לקיש ואמר, הוא נזכר, ברם זכור אותו האיש לטוב, על רב, שאמרו שמועה מפיו. מה אמרו? שמועה ושחותה כשרה. מה אמרתי? אמרו שמועה מפיו, שמותה ושחותה כשרה, זה השמועה, שאי אפשר לשמותה שתעשה שחותה. כלומר, מה קורה אם יש לנו, הרי ראינו כבר בעמוד הקודם, שכשהסימנים נדלדלו, דיינו אם הם לא אחוזים בעצמות הלכי, אם הם נשמטו, במקרה שכזה זה טריפה. מה קורה אם יש לי לפניי, אני שחטו את הבהמה, ורואים שהקנה שמות, דיינו הוא לא מחובר אל העצם הלכי. מצד אחד הוא שמות, אבל הוא גם שחוט. רואים את הסכין, רואים את הסימן של הסכין בקנה. מה הדין? האם אני אומר שהוא נשמט לפני שחיטה והרי זה טריפה, או שמה הוא נשחט ואחרי זה נשמט והקשרה? אז אותו שמועה אמרה ששמותה ושחוטה אם יש לי קנה שהוא שמות ושחוט, כשרה, כיוון שלא ייתכן שאם הקנה כבר היה שמות לפני השחיטה, הסכין לא הייתה חותכת אותו. הקנה הוא מדלדל, הוא בורח הצידה או משהו כזה, והסכין לא הייתה שוחטת אותו. אז לכן, השמועה אמרה ששמותה ושחוטה כשרה, שאי אפשר לשמותה שתעשה שחוטה. ורבי יוחנן אומר, לא, יביא ויקיף, תיקח את הקנה הזה, תחתוך עוד חתך ותשווה בין החתכים. אם החתכים דומים, הרי זה חתך שנעשה לאחר שהקנה כבר נשמע. אם הם שונים, אז זה היה חתך הראשון, זה היה חתך של שחיטה כשהקנה עמד על תילו. והחתך השני הוא באמת חתך אחרי שמיטה. עובד הגמרא, אז רבי יוחנן אמר יביא ויקיף. אמר רב נחמן, לא שנו לשאול תפס בסימנים. אבל תפס בסימנים ושחט, אפשר לשמותה שתעשה שחוטה. כל זה אומר רבי יוחנן, כאשר הוא לא תופס, לא אוכס את הסימנים, אבל גם אם הסימן הזה נשמע, אם השוחט אוכז את הסימנים, הרי הוא יכול לאחוז ולשחוט אותו, ולכן אין לי ראיה מכך שאם זה שחוט, זה ודאי לא היה שמות, כיוון שאפשר לתפוס את זה, אם הוא תפס את זה ביד, היא תעשה שחוטה. סיימה המשנה ואמרה שזה הכלל. המשנה אמרה, זה הכלל, כל שבדורסה אינה חיה, הרי היא טרפה. בלשון המשנה, אחרי שהמשנה לימדה אותנו את כל הטרפות, נאמר כך, זה הכלל, כל שאין כמוה חיה, טרפה. כל דבר שהוא לא חי, לא מחזיק מעמד בבית חודש, הרי הוא דין של טרפה. עומד הגמרא, להטוי אימי, מה זה הכלל, מה זה בא לרבות? להטוי שב שמעת דבי יוסף, שב שמעת. עומד הגמרא, יש בדף, בתחילת הפרק, אמרנו שיש 18 טרפות. ועל זה באה הגמרא ואחרי זה ואמרה, והעיקה בסגר ושב שמעת. יש לנו עוד כמה טרפות. בסגר ושב שמעת, והגמרא שם ניסה להעמיד, האם זה נכנס לו 18, לא נכנס. בכל אופן היו עוד 7 שמועות שלא נתפרשו בדברי התנאים אלא בדברי המוראים שקיבלו מרבותיהם, שגם הם אותם סוגים של טרפות, וזה מה שהמשנה באה לרבות, זה הכלל, לרבות את אותם 7 שמועות שקיבלו מרבותיהם לגבי טרפות. עומד הרמד ברבי יוסף רישבה, בביתו של רבי יוסף, הדרך הייתה שמחו בגידה דנשיה וקטלי. הם היו רוצים להרוג בהמה, היו נותנים איזה מכה בגידה נשה, והיה, הם ידעו ככה איכשהו להרוג את הבהמה. באו לפני, עטו לכמד רבי יהודה בן בתירה ושאלו אותו, מה קורה אם אנחנו נתנו מכה בגיד הנשה, ועוד לפני שהבהמה מתה הלכנו ושחטנו את הבהמה? האם יש פודין של טרפה? כי הרי זו מכה כזאת שאנחנו יודעים שאחרי המכה הזאת היא לא תחיה. אז יש פודין של טרפה או אין פודין של טרפה? אמר לו, וכי להוסיף על הטרפות, יש, אין לך אלא מה שמנו חכמים. אין, אנחנו לא יכולים לחדש טרפות. מכה בגיד הנשה, טוב מאוד, חכמים לא מנו את זה, זה לא טרפה. רפפה ברבא רישבא, אנחנו בקוליה וקטלי. אצל בני ביתו של רפפה ברבא, הם ידעו לתת את זה מכה עם חץ באזור של הכליות, וגם להרוג בזה את הבהמה. עטו לכמד רבי אבא, אמר לו, וכי להוסיף על הטרפות, יש, אין לך אלא מה שמנו חכמים. עובד הגמרא, אבל סוף סוף, והכך הזינה דקמטה, והרי המשנה אמרה שכל שבחיה אינה חיה, אז איך זה לא טרפה? עונה הגמרא, גמירי. דיבדרי לי שמה חיה, היה להם קבלה שאם אתה שם שם תרופה מסוימת, היא תחיה, ולכן אין בזה דין של טריפה.